נאחד את השיעור הזה לעילוי נשמתו, וגם שיהיה מליץ יושר לעם ישראל. רציתי לשתף אתכם במשהו שלמדתי אותו בפסח, והוא קשור לעניות דעתי, קשור לענייני היום. אין דף אחד בשבילי גם? לא נשאר? כן, תודה. המאמר הזה שנקרא אותו ביחד בעזרת השם וננסה גם להסביר אותו, נכתב על ידי הרב חרלאפ. הרב חרלאפ היה תלמידו של הרב קוק, תלמידו אהובו, היו עם קשרים מיוחדים. הרב חרלאפ בעצמו היה תלמיד חכם עצום, אחד מבחירי התלמידים שהצמיחה ירושלים באותו תקופה, גם בניגלה וגם בניסטר. אנחנו אפר לרגליו כמובן, והוא כתב את הדברים האלה לפני כמה עשרות שנים, בתחילת הופעת הגאולה האחרונה, בתחילת קיבוץ עם ישראל לארצו. ונקרא את זה ביחד, תראו שהדברים רלוונטיים מאוד לענייננו להיום. אני חושב שכולנו מחוברים, ברוך השם, למה שקורה בעם ישראל, וגם כואבים את מה שקורה היום, בעיקר החולשה והרפיסות. וחשוב מאוד שאנחנו נראה איך להתייחס לדברים האלה בצורה אמונית, בצורה נכונה, ולהיות גם שותפים למהלכים הטובים שהולכים לצמוח מהדברים שנראים לכאורה קשים. אז בואו נראה את הדברים בפנים, הדברים מדברים בעד עצמם. לפני כן רק רציתי לשאול שאלה כדי לפתוח את העניין. הרב יונה, באת לשמוע את השיעור שלי? לא? ברוך הבא. כן, יש שאלה שנשאלת, כשעם ישראל יצא ממצרים, אז כשעברו את הים, שנפתח הים, שנפקע הים, אז כתוב, ישראל יוצאים ביד רמה. יד רמה, מה זה יד רמה? רואים שה... צודק. רואים שכוח גדול, כוח גדול פורץ החוצה, כן? קידוש השם גדול, זה נקרא יד רמה. לעומת זה, מיד אחרי יציאת מצרים, שביציאת מצרים היו ניסים, ניסים אדירים, לא כתוב שיצאו ביד רמה. לכאורה, בים סוף, נפקע הים. לא, אנחנו לא מזלזנים בזה, אבל במצרים היו 10 ניסים. עזר ניסים, לא סתם ניסים, כל נס הראה שהקדוש ברוך הוא שולט בכל כוחות העולם. למה לא כתוב שמה שהעם ישראל יצא ביד רמה? למה רק רק על שפת הים, בים סוף, למה שמה כתוב שעם ישראל יוצא ביד רמה? מה, לפני כן זה לא היה יד רמה? בסדר, בסדר, תירוץ יפה. אבל בוא נשמע מה הרב חרלאפ אומר בנידון, ונראה שיש פה עוד נקודה שאני חושב שהיא חשובה לענייננו היום. אז אני מקריא ומנסה גם להסביר. אפשר כמובן לשאול שאלות, שאלות שקשורות אבל לציר המרכזי של העניין. אני מתחיל. הגאולה העיקרית אינה רק זו שמפטרת או שמפטרת את ישראל מן הגלות, אלא היא גילוי אור חדש כאמרנו, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. אור מבהיק, נורא ונפלא כזה, אשר כל הנמצא בהוויה מכבר, אינו כלל בערך נשגבות האור ההוא. אומר לכם, תדעו לכם, זה שעם ישראל חוזר לארצו, זה לא רק בשביל להציל אותנו מהגלות, במובן להציל אותנו מהגויים, מהאכזריות של הגויים, מהפרעות של הגויים, שהשיא של הדברים היו כמובן בשואה, אבל 2000 שנה היו מסכת של התעללויות, הריגות, כן? זה לא המטרה העיקרית, זה רק שלב ראשון, כן? שלב ראשון שבאים לארץ. אבל אם אתם חושבים שזה העיקר, שנהיה לנו הצלה מן הגויים, לא. עיקר זה שבאנו פה לארץ ישראל, זה שיופיע אור חדש על ציון. ונזכה כולנו מהרה לאור הזה. אור, נסביר מה זה הכוונה אור. הכוונה שכשעם ישראל יחזור לארצו, יש לו משימה, יש לו שליחות, להאיר את העולם באור האמת. להאיר את העולם באור התורה. לתת לחיים משמעות, משמעות אמיתית. אם לפני כן, לפני שהגענו ארצה, העולם מתנהל על פי איזה קודים מסוימים של חיים, בעיקר על פי הכסף, כן? על פי החיים החומריים. השיקולים הם שיקולים חומריים, כן? מה יוצא לי מזה, מה טוב לי מזה, כמה כסף אני מרוויח, איזה כבוד, כן? שיקולים, אנחנו רואים, שיקולים עולמיים, שיקולים, הכל אינטרסים, כמו שאומרים. עם ישראל יש לו תפקיד, יש לו תפקיד להראות שהחיים, לחיים יש משמעות, לחיים יש ערך, והצד החומרי של החיים בא רק לשרת, לשרת את ההופעה של החיים הערכיים. או במילה פשוטה, עם ישראל בא להראות שהחיים, גן עדן זה פה. אם אנחנו מסתכלים נכון על החיים, וכשאנחנו נחיה פה באור הזה, האור הזה גם יקרין החוצה לגויים, ויוציא גם אותם מהחיים בבוץ, אפשר להגיד, שנמצאים בו. זה התפקיד שלנו. והתפקיד הזה אנחנו צריכים למלות אותו. ולזאת, אי אפשר שנזכה אליו על ידי שום מגע ומסע איזשהו עם העמים. אם אנחנו רוצים להיות אנחנו, אי אפשר שיהיה לזה איזו שותפות של הגויים, כי הגויים, כמו שאמרנו, יש להם ערכים אחרים והסתכלות אחרת על המציאות. ואם אנחנו רוצים שהאמת תהיה טהורה ונקייה ולא משועבדת לחיים החומריים, אלא האמת תשעבד את החיים החומריים לצורך הופעת האמת, אי אפשר שלגויים יהיה שום מגע עם הגאולה הזאת ושום שותפות לגאולה הזאת. הם צריכים להיות מקבלים ולא נותנים. כמובן זה גם בשבילהם, זה לא פה איזה כוונה לשלול את הגויים, אלא אם רוצים לעבור את התהליך הזה בצורה נקייה, אסור שלהם יהיה את המגע עם זה. אחר כך הם יהיו מקבלים. אדרבה, כל נגיעה איזושהי וחלק כלשהו מצידם, פוגמים את הגאולה ומעכבים בת גילוי קודשה. לזאת, אם לפעמים המצבים מביאים שיהיה סיוע לישראל בפיתורה מן הגלות, גם מצד העמים, הרי זה מבחינת חיל בלה ויקיענו. וכשמגיע תור גילוי הגאולה, מקיים ישראל כל הסיוע שקיבלו מהם. זאת אומרת, שאם מצד ההיסטורי היה צורך של לקבל עזרה מהגויים, הם עזרה של, לדוגמה, החלטת האום להקמת מדינת ישראל, ועם החלטה של בריטניה להקים בית לאומי בארץ ישראל על ידי אחד הלורדים שם, בלפור, נכון? ואם היינו צריכים לקבל שילומים מגרמניה בשביל שיהיה לנו כסף, וכל מיני עזרות בנשק מצ'כיה וכו', אז אם היה צורך, המציאות מחייבת לקבל עזרה, אין ברירה. אבל תדעו לכם שיבוא יום, וכל העזרה הזאת אנחנו נפלוט אותה החוצה, כי העזרה הזאת מפריעה לנו בתפקיד שלנו לגלות את אור האמת בעולם, אור התורה בעולם. את זה שהקדוש ברוך הוא, יש קדוש ברוך הוא בעולם, והקדוש ברוך הוא יש לו תורת חיים, ורק על פי התורה הזאת החיים יתנהלו כמו שצריך.
מה יש את הלומים הזה, זה אתה. בדיוק.
החסד לאומים הזה באמת זה חטאת, ואנחנו נקי אותו. למה זה חטאת? אז אם כבר העלית את זה, אנחנו נסביר. מכיוון שכשהגויים נותנים לנו, אז הם נותנים לנו, אז הם מרגישים גם בלבטים, וגם משפיעים. ואם אתה משפיעים ובלבטים, אז אתה לא נקי. אתה לא טהור. אתה חייב, יש לך איזה מחויבות. איך אומרים בעסקים? זה כתוב בגמרא, אין מתנות בעסקים. אין דבר כזה. אם מישהו נתן לך מתנה, הוא מחכה ליום לקבל חזרה. אני עשיתי... אין ארוחות חינם, אין מתנות חינם. אם עשה לך איזה טובה, הוא מחכה שיום אחר, הוא יפרע את זה. אותו דבר הגויים, ברגע שנתנו לנו, הם מחכים, או שהם רוצים להשפיע, ומשפיעים. הם לא מקבלים. כשאת מקבל, אתה צריך להיות נקי. שאתה מבין שהוא, זה שעומד מולך, יש בו מה לתת לך, ואתה מתבטל בפניו. כל עוד הם נותנים, הם לא מתבטלים. וזה לא מצד הנחיתות שלהם. אני לא בא פה להגיד איזה דברים לא טובים על הגויים. בנקודה הזאת של הנהגת החיים בצורה אמיתית, זה הנקודה שלנו. זה אנחנו, להם אין נגיעה בזה. בדברים אחרים, יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. מה רצית לשאול?
איך
שלמה,
גם עשה המלך, הוא לא עשה עסקים
ממלך צור וכו'? טוב, אז זה שאלה טובה. אני אענה לה בקיצור, אולי אחר כך נרחיב עליה.
שהוא היה להם מס?
כן.
זה היה לשם או
חלקים? זה משהו אחר, זה לא תלותיות בגויים. זה לא נקרא תלותיות בגויים. זה נקרא, זה לא, אנחנו לא, אין כוונה שהגויים זה מוקצה מחמת מיאוס. מתי אתה תלותי ומתי אתה לא תלותי? למשל היום אנחנו נעזרים בארצות הברית. אנחנו נעזרים בארצות הברית והם משפיעים עלינו. הם משפיעים עלינו, ואם אנחנו צריכים לעשות דבר שהוא לא טוב למדינת ישראל, ואנחנו בכל זאת נאלצים לעשות בגלל שהם לוחצים עלינו, אז אנחנו תלותיים. מתי נבדק אם אנחנו תלותיים או לא תלותיים? ברגע שהם יגידו לנו דבר שלא טוב לנו, אנחנו אומרים, מצטערים, עד כאן. עסקים, כל מיני קשרים, פוליטיים, הכל בסדר גמור. אבל ברגע שאנחנו תלותיים, אנחנו לא משפיעים, אנחנו מושפעים. אבל בואו נמשיך, כי זה לא עיקר הנקודה. אני חושב שהעניין הזה מבורר. תלותי או לא תלותי, זה החוט הדק שמבדיל באמת אם אנחנו משפיעים או מושפעים. זה נקודה חשובה, הנקודה הזאת. טוב, איפה היינו פה? כן, אז חיל בלה ויקיינו את כל העזרה הזאת, את כל ההשפעה הזאת של הגויים, כל מה שהם נתנו לנו, אנחנו נקי את זה על מנת שהגאולה תופיע רק מכוחנו, שהוא בעצם כוחו של ריבונו של עולם, בלי שום תלות בגויים. וכשמגיע תור גילוי הגאולה, מקיים ישראל כל הסיוע שקיבלו מהם. והעמים חוזרים בהם על מעשיהם שעזרו וסייעו לישראל. אתם שומעים מה כתוב פה לפני כמה עשרות שנים? זה כאילו אתה קורא את זה היום. כן? הם יחזרו בהם מזה שהם רצו להקים לנו פה מדינה. הם מצטערים על זה, הם נסים לעצר את צעדינו, כן? רוצים לקחת אותם מאיתנו, רוצים להשמיד אותנו. זה דברים שאומרים היום בצורה גלויה כבר. יש כאלה שאומרים בגלויה, ויש כאלה שמסתתרים אחרי תחפושת, אבל אנחנו מבינים בדיוק מה הם רוצים. זה נכתב, אני לא יודע אם זה נכתב, בדיוק מתי זה נכתב, זה לפני איזה, לא יודע אם 80 שנה, אבל בסביבות ה-80 שנה. יכול להיות אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, אבל לפני, אני לא יודע, גם זה אני לא יודע, זו שאלה טובה, אבל הרב קוק נפטר לפני 70 שנה, אז לפני קום המדינה. וזה תלמיד שלו, לא יודע בדיוק מתי הוא כתב את זה, אבל זה בראשית הגאולה, שאז שידובר רק על קיבוץ גלויות, במובן של הצלה מפני הגויים. ונהפכים לרודפים. הגויים הופכים לרודפים שלנו. ובזה המסילה נסללת לנו לזכות לאור הגאולה. רק שהם הופכים לרודפים שלנו. ומצטערים על מה שהם נתנו לנו פה מדינה, ושקמה פה מדינת ישראל, רק אז מתחיל השלב השני, שהוא עיקר תפקידנו, וזה להופיע את האור המיוחד של עם ישראל, ולהשפיע על כל הגויים ועל כל העולם כולו, לטובה כמובן. באתרת הודה והדרה וקודש תפארתה. זאת אומרת שהמהלך הזה שאנחנו חווים אותו היום, הוא מהלך מוכרח בשלבי הגאולה, שהוא בעצם מה שדוחף אותנו להעביר הילוך. קדימה, היינו בהילוך ראשון, עכשיו צריך לעבור הילוך שני. ואם אנחנו לא עושים אותו לבד, אז הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו על ידי זה שהגויים מתנערים מאיתנו. וזה, כמה שזה נראה לנו מה שקורה היום קשה, בעצם זה מהלך מוכרח שיביא לצמיחה וקומה נוספת בהיותנו עם ישראל.
למה אנחנו מגנים את זה? למה אנחנו מגנים את זה?
את מה? למה אנחנו היום מגנים את התהליך הזה? כיוון שלא, אנחנו לא, היום עם ישראל
רוצים,
זה מה שאנחנו קוראים עכשיו, זה הצד הפנימי של החיים. כן? המהלכים החיצוניים ההיסטוריים שקוראים, יש להם משהו שמכוון אותם מבפנים. עכשיו, עם ישראל היום נמצא במצב שהוא לא מבין את זה. ושזה אנחנו מספרים את זה, כדי שאנחנו כשרואים כאילו שהגאולה הולכת ומתמוססת, והדבר אולי מפחיד אותנו, כן? אז אנחנו, הדברים האלה שמקורם מהמקורות הסודיים של התורה, בא לעודד אותנו להבין, רבותיי, אל תדאגו, זה מחויב להיות. ההנהגה של מדינת ישראל לא נמצאת בהבנה הזאת לצערנו, ולכן הדברים, יש איזה תהליך של התמוטטות. ההתמוטטות הזאת מצד אחד היא כואבת, מצד מסוים היא חייבת להיות. כמו שהזרע שהוא נטמן באדמה, וכדי שיצמח הוא חייב להירכב, נכון? חייב להירכב, ומתוך הריקבון צומח משהו חדש. אז המהלך הזה, התפיסת עולם שהביא אותנו פה לארץ ישראל באופן גלוי, היא היום, היא מתמוטטת, כי היא לא מחזיקה מעמד. היא לא מחזיקה מעמד, כי היא לא שלמה, לא שאנחנו שוללים אותה, לא שהיא לא טובה, היא הייתה מתאימה לזמנה. ברוך השם, הקמנו מדינה, ברוך השם, יש לנו מדינה שעומדת על הרגליים, ועכשיו הגיע זמן, נתקדם הלאה. אז הדברים האלה אמורים לעודד אותנו, להבין שאין לנו מה לפחד מזה. אם ראש הממשלה היה קורא את זה ומבין את זה, אולי היה קצת יותר גיבור. ואני חס וחלילה לא שופט אותו ולא שום דבר, זה רק בשביל ההסבר של הדברים. בסדר? כן. וסדר הגאולה ממצרים, עכשיו עד כאן הגאולה האחרונה, עכשיו אנחנו חוזרים אחורה. וסדר הגאולה ממצרים הוא התבנית לסדר הגאולה האמיתית והשלמה של העתיד. הוא מניח פה יסוד מאוד חשוב. תדעו לכם. אתם רוצים לדעת איך השתלשלו העניינים? התבנית של השתלשלות העניינים זה גאולת מצרים. חוץ משינויים מסוימים שכתוב במפורש כמו אחישנה ובחיפזון, כן? בחיפזון או לאיתה, כן? לא, אני לא התכוונתי לזה. אני טעיתי. על כל פנים, התבנית של גאולת מצרים היא התבנית של הגאולה. צריך לדעת את זה, ולכן כשאנחנו לומדים על מצרים ועל גאולת מצרים, אנחנו לא לומדים על דברים שהיו פעם בתור היסטוריה. אנחנו לומדים על זה דברים שילמדו אותנו מה לעשות היום, ואיך הדברים מתנהלים היום, ואיך אנחנו מצטרפים לדברים שמתנהלים היום. זה נקודה מאוד חשובה שצריך לחזור עליה הרבה פעמים, שאנחנו לומדים תורה, אנחנו לא לומדים דברים שהיו פעם. אנחנו לומדים דברים שהיו פעם בשביל ללמוד מה לעשות היום, מה קורה היום. אני חוזר. סדר הגאולה ממצרים הוא התבנית לסדר הגאולה האמיתית והשלמה של העתיד. לכתחילה נדרש פרעה שהוא ירשה את ישראל לצאת. וכשאמר לו משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לשם אלוקינו, ופרעה קיים את זה, ושלח עמהם את הערב רב, ובידיהם זבחים ועולות, והלך גם ללוותם, לא היו ישראל יכולים לצאת אז ביד רמה. אנחנו חוזרים לשאלה הראשונית שלנו, למה לא כתוב ביד רמה? כי הגויים היו שותפים לגאולה. פרעה שלח אותנו, נכון? הוא קיבל כמה פטישים בראש לפני כן, אבל בסופו של דבר הוא שלח אותנו, נתן לנו עולות וזבחים, ליווה אותנו אפילו, כן? זה עזרה של הגויים, פה הוא מייצג בעצם את כל העולם הגוי, גם היום, כן? הוא ליווה אותנו ועזר לנו. לכן לא יצאנו ביד רמה, ורק אחרי כן, סליחה רגע. רק אחרי כן, כשנהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם לאמור, מה זאת עשינו? כי שלחנו את ישראל מעובדינו. וירדוף אחרי בני ישראל. הוא מתחרט. מתחרט? מה פתאום שלחנו אותם? מה פתאום נתן לצאת לחופשי? רק אז נתקיים בהם ובני ישראל יוצאים ביד רמה. יד? רק שנייה. מה שמך?
ידיד,
רק שנייה. זה המצב שאנחנו ניצא ביד רמה גם היום. מתי יעלה קרן ישראל, קרן הקדוש ברוך הוא, שמלווה אותנו ומדריך אותנו ונותן לנו חיים, ומתוך זה גם לכל העולם כולו, כאשר מתחרטים. מה עשינו? נתנו להם מדינה, בוא נרדוף אחריהם עכשיו. כן? זה כתוב בעיתונים, נכון? אחמדינג'אד, עכשיו יש לו חבר חדש, ארדואן, כן? ויש עוד מישהו שם בארצות הברית, אתם יודעים, האדום נמשל לחזיר. למה חזיר? חזיר מראה את הרגליים שלו, מפריס פרסה, אבל הוא תמה, לא מעלה גירה. בחוץ הם נראים צדיקים, אבל יש להם בדיוק את אותם כוונות. הם מתחרטים, אנחנו רואים את זה, מתחרטים. רק אז נתקיים בהם, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, ורק אז זכו לאור הגדול שנתגלה עליהם בעוברם את הים, להיות נביאים בערכו של משה, להתנבאות בזה, ואמרו זה אלי וענווהו, אלוקי אבי והרוממנו. זאת אומרת, מה קרה אחרי שהגויים לא שותפים יותר? רק הקדוש ברוך הוא מציל אותנו, שבוקע לנו את הים. אז כל עם ישראל, אפילו שפחה על הים, רואה מה שיחזקאל בן בוזי ראה, מעשה מרכבה. כלומר, רוח השם והאור הגדול של, מה זה ראיית המרכבה? מה זה לראות את האמת כפי שהיא, מנותקת מכל אינטרסים, מכל השפעות חומריות. אז מתגלה אור גדול, כאשר מתגלה שהקדוש ברוך הוא בלבדו הוא זה שמוציא אותנו ממצרים, הוא זה שמנצח לנו גם את המלחמות. כל עוד נחשוב שהטנקים שלנו והמטוסים שלנו מנצחים את המלחמות, כן? אז לא יכול להתגלות האור הזה. רק שנדע שהקדוש ברוך הוא מנצח לנו את המלחמות עם הטנקים ועם המטוסים כמובן. לא אמרנו שנשב נקרא תהילים והקדוש ברוך הוא ילחם לנו. אלא הכוונה, כשאנחנו נבין שהקדוש ברוך הוא רק הוא זה שעוזר לנו. פעם הוא שולח לנו את צרפת, ופעם הוא שולח לנו את ארצות הברית. כן? רק אז מתגלה האור הזה. מרמזים לי ידידיה שרצית לשאול שאלה?
לא, מחשב.
אה? אינטרנט. מה עם האינטרנט? יש לי קשיים לענות לאינטרנט, זה מפריע לי, מישהו ירצה לשאול, אפשר יכול לשאול אחר כך, אולי להעביר שאלות למכון מאיר. כן.
כן. לאחר מעשה זה כבר לא מועיל.
למי לא מועיל?
לאף אחד.
טוב, אבל מה לענייננו, מה זה קשור?
הם תרצו, מה שאמרו בתחלה, מה שאמרו, תרצו.
כן, אבל פה, החרטה היא מועילה, פה להבין שיותר הם לא שותפים לגאולה. אני אתן לך דוגמה, עכשיו עלה לי איזה רעיון. אתה יודע שאדם, אם עושה תשובה, והוא מתחרט אחר כך שהוא עשה תשובה, כן? לצערנו הרב, אז כל מה שהוא עושה אין לו שום ערך, כן? ברגע שהם נתנו לנו מדינה ואחר כך התחרטו, זה מגלה למפרע שגם הרצון הקודם שלהם הוא לא היה להקים לנו מדינה בגלל שהם מבינים מה זה עם ישראל ואיזה אור גדול עם ישראל יכול ללמד לעולם, אלא הם נאלצו לתת לנו מדינה אולי בגלל יסורי מצפון אחרי השואה או כל מיני סיבות אחרות. אבל זה היה מהלך עם אינטרסים, לא מהלך נקי. כשמתחרטים אנחנו מבינים שזה לא היה נקי. וזה טוב לגלות שזה לא היה נקי, כי רק שזה לא נקי, רק שזה בא מאיתנו בלבד, בעזרתו של הקדוש ברוך הוא, רק אז מתגלה האמת לאמיתה, שהיא מנותקת מכל אינטרסים. וכן, תראו מה כתוב, וכן לעתיד, לעתיד. מקודם הרשו האומות לישראל להיאחז בארצם. וזה יהיה אך לגאולה של יציאה מהגלות. לצורך השלב הראשון של הגאולה, יציאה רק מהגלות, ואולי נצלות מהגויים, אז זה היה בעזרה של הגויים. אולם כשיגיע תור גילוי הגאולה, בכל הוד כליל תפארתה וקודש למותה, שיגיע הגאולה האמיתית, דהיינו הופעת שם השם בעולם, שהגיע השלב הזה ששם השם צריך להתגלות בעולם והאמת צריכה להתגלות בעולם, כן? אזי יהפכו כל העמים לרודפים. זה מה שנבואה. ויבואו על השם ועל משיחו, ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג. ויפלו על הרי ישראל. והיה ישראל כולו קודש לשם, והתגלה משיח בן דוד. עכשיו, גוג ומגוג, צריך להבין, זה מלחמה שיכולה להיות בכל מיני רמות. זה לא בא להפחיד כמובן. זה המלחמה, אגב מה שאני מקווה שלא עברתי את הזמן. כן. מלחמת גוג ומגוג, צריך להבין מה זה מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג זה מלחמה כאשר הסיטרא אחרא, דהיינו הכוחות הרעים שבעולם, מריחים, מרגישים בפנימיות, בתת מודע, לא רק במודע, הם מרגישים שהקדושה, דהיינו האמת והתארה עומדים לנצח. ואז הם משנסים מותניים ו... לוקחים את כל הכוחות שיש להם בשביל להילחם כדי שהקדושה לא תנצח. מה שנקרא שירת הברבור, יש כזה ביטוי, זה הניסיון האחרון שלהם להחיות את תפיסת העולם השקרית שלהם, כי ניחה להם בהפקרות, בחיים האלה. הרי החיים של האמת הם מחייבים. חיים של, אם אין אמת, אז החיים לא מחייבים. אתה עושה מה שטוב לך, מה שנעים לך, מה שמתחשק לך ושיש לך כוח. החיי אמת הם מחייבים. להם ניחה בחיים של טוב להם בהפקרות, ולכן הם משנסים מותניים להילחם בזה, אבל זה לא יעזור להם. אז יתגלה שם השם בעולם. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור איתכם לפסקה נוספת. אני לא חשבתי שנספיק, אבל יש פה פסקה נוספת. יש פה מישהו שמוכן לחלק את הדפים? אפשר? אני נשארתי לי אחד. אני רוצה ברשותכם ללמוד איתכם פסקה של הרב קוק עכשיו, שמופיעה בספר שנקרא עולת ראייה, שזה ספר ביאור של הרב קוק. יכול לקחת. ספר של הרב קוק שמבאר את ענייני התפילה. הפסקה הזאת מופיעה בהקדמות שמה, הקדמות שנקרא דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור. הפסקה הזאת כעיקרון היא מטפלת דווקא בעניין של האדם הפרטי, אבל אם נספיק, אז אני רוצה ברשותכם להראות שהדברים האלה פועלים גם במובן הציבורי ולא רק במובן הפרטי. יש פסוק שאנחנו אומרים אותו בבוקר לפני לפני פתאום הקטורת, והפסוק הזה אומר ככה: קווה אל השם, חזק ואמץ לבך וקווה אל השם. הפירוש של הפסוק הזה, לקוות אל השם. שיש איזה חיסרון, כן? אז לקוות אל השם, להתפלל. להתפלל השם. ואם התפילה לא עוזרת, אז להמשיך ולקוות, להמשיך להתפלל. ואם היא לא עוזרת, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך להתפלל.
אמרו את זה בבוקר, ארבע פעמים.
כן? לכבוד? לכבוד מה? למה אמרו את הפסוק הזה היום? על כל פנים, על כל פנים, הפסוק הזה מלמד אותנו שאם החיסרון לא מתמלא, להמשיך ולהתפלל, ועוד ועוד להתפלל. וזה תמוע הדבר הזה. אבל למשל, אם חסר לך משהו, ואתה הולך לבקש מאיזה חבר או מאבא, אתה מבקש פעם אחת, נותן לך, טוב, לא נותן לך, לפעמים אתה מבקש עוד פעם, עוד פעם אחת, אולי שולח איזה שליחים, כן? אבל אם הוא לא רוצה לתת, לא נותן, לא נותן, נכון? מספיק, כמה אתה יכול לבקש? זה לא מכובד אפילו לבקש יותר מפעם, פעמיים. לא מכובד, לא רוצה, לא צריך, מישהו אחר יעזור לי, כן? למה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו שאנחנו נמשיך ונמשיך 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 כל הזמן להתפלל ולבקש, אה? זה התשובה, אבל אנחנו רוצים להבין את התשובה שלך, זה תשובה בקצרה, יש לה עומק לתשובה שלך. אבל רציתי להגיד עוד דבר, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, למשל אם אדם חסר לו כסף, או ילדים חס וחלילה, יכול להיות שהתפללת פעם, פעמיים, שלוש, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לך ילדים, לא מתאים כרגע שיהיה לך ילדים, אולי אתה לא בשל לזה מספיק, אתה לא מוכשר לזה מספיק, אתה לא מתאים לזה. לא, כנראה שהוא לא רוצה, כרגע זה לא מתאים. אז למה בכל זאת הוא דורש מאיתנו להתפלל שוב ושוב? אז בואו נלמד את הפסקה הזאת ביחד, נקבל את התשובה לשאלה הזאת, ומתוך זה גם נבין את המוראות האלה שהסברנו קודם, למה הם מתחוללים המוראות האלה בצורה קצת אולי יותר עמוקה, מבחינה אולי מהצד של הנפשי יותר של האנשים. כן. אמר רבי חמא, זה פסקה ב', בסדר? אתם איתי? אמר רבי חמא, בר חנינה, אם רואה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. כמו שאמרנו, שנאמר, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. זה מופיע במסכת ברכות. ברכות, לא זוכר, למד ב' אולי. לעומת, עכשיו הרב מסביר, הלשון של הרב היא קצת קשה, אני אקרא את זה ויסביר, בסדר? את כמה שאני יכול להסביר אותה, לא הכל אני גם כן מבין. אומר ככה הרב, לעומת תכליתה של התפילה, כלומר, להבדיל, לעומת הכוונה כנגד התכלית, התכלית המטרה של התפילה, והשגת המבוקש שבא על ידה, על ידי התפילה, לגדל כוחות הנפש, בציורי קדושה ושלמות ולהוציא שלמותה אל הפועל. דרכי הציורים האלה רבים ורחבים ומסתעפים לפרטים רבים שאין להם קץ. אני אסביר את הדברים. קודם כל יש לנו את התפקיד של התפילה. התפקיד של התפילה זה להשיג את המבוקש, ועל ידי בקשת המבוקש כוחות הנפש שלנו מתגדלים ומתפתחים. זה התפקיד של התפילה, בציורי קדושה ושלמות להוציא שלמותה אל הפועל. ציורים זה הבנות שיש לאדם בראש. אמרנו, דיברנו על זה כמה פעמים, שהציורים שיש לאדם בראש, דהיינו ההבנות שיש לאדם בראש, החוויות שיש לאדם בראש, המאורעות שהוא עבר, יש לו תמונה בראש על הדברים האלה, הבירורים שהוא למד, הם אלה שמפעילים את הבן אדם ומחוללים את המעשים שלו ואת ההתנהגות שלו. נמצא שכל טעות של בן אדם, כל חטא של אדם, או כל מצווה שבן אדם עושה, כל דבר חיובי שאדם עושה, זה תלוי עם החשיבה שלו, או החוויות שלו בראש הן נכונות ומתוקנות. אולי אני צריך לתת דוגמה לדבר הזה. אם אדם למד וקרא שחשוב לעלות לארץ ישראל, שארץ ישראל היא ארץ הקודש, שם מתגלה מלכות ישראל, אז אדם כזה שהציור הזה נמצא לו בראש, אז כשמגיע הזדמנות וחלון הזדמנויות, הוא קופץ על ההזדמנות ועולה לארץ ישראל. למשל, עם ישראל 2000 שנה הוא מתפלל לבוא לציון, זה נמצא לו בראש כל הזמן, דור אחרי דור, שצריך לחזור לארץ ישראל, נכון? רק יש עיכובים, אי אפשר היה לעלות לארץ ישראל. הוא גם למד, לומדים בגמרא, לומדים בספרי אמונה, לחשיבות של ארץ ישראל לעולם, לנו ולעולם כולו. ברגע שנפתח חלון הזדמנויות, מה הוא עושה? הוא קופץ ורוצה להיות שותף למהלך הזה, אלא אם כן יש לו יצר הרע, יש לו קשיים, כן, כמו שרואים, יש קשיים, אחד יש לו בית חרושת, שהוא לא יכול לעזוב אותו שני, הוא לא רוצה להתחיל מהתחלת החיים, יש לזה קשיים של יצר הרע, כן, עיכובים. אני לא בא לשפוט את האנשים האלה, אבל אדם שמאמין במשהו, ברגע שיש חלון הזדמנויות, הוא קופץ ועושה אותם. זה נקרא ציורים שיש לבן אדם בראש. ציורים של הבנה, של חוויות. הציורים האלה נבנים על ידי התפילה. כן? בתפילה יש כל הנושאים ששייכים לחיים שלנו, מה המחשבה ומה הרצון הנכון שצריך להיות לנו. השיבה שופטינו כבראשונה. זאת אומרת שאנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, דורות על גבי דורות, אנחנו מחכים שבית המשפט יהיה, בעזרת השם, משפט של צדק, משפט על פי התורה. וכל מי שיכול להיות שותף לזה, ורואה שיש חלון של הזדמנויות לעשות את זה, הוא יעשה את זה. וכן בשאר הדברים, התפילה בונה את הרצון הנכון של הבן אדם. זה התפקיד של התפילה. אז לגדל, אגב, שיש רצון, ככל שהרצון יותר חזק, אז גם יש כוחות נפש יותר גדולים, גם להתגבר על עיכובים. כשאדם רוצה לעשות דבר מסוים, אז הוא מתגבר על העיכובים. אדם שהרצון שלו חלש, אז כל דבר קטן מעכב אותו. נכון? זה דבר ידוע. מי שהיה בצבא ודאי יודע. כן? מי שרוצה לגמור את המסלול בצבא, אז הוא מוצא כוחות נפש. אני יודע מה, עוד מסע ועוד תרגול ועוד השפלות. ומי שהרצון שלו חלש, אז הוא אחרי כמה קשיים, הוא נושר, מפקדה, כן, מדיוק, יפה מאוד. אני לא, עוד פעם, לא בא לזה, זה רק הכל בשביל להסביר את מה שאני רוצה להסביר, בדוגמאות מוחשיות. עכשיו, מה הרב אומר פה? הוא אומר שדרכי הציורים האלה רבים ורחבים ומסתעפים לפרטים רבים שאין להם קץ. וצור העולמים לפניו נגלו כל התעלומות, איזה ציור רוחני מיוחד ראוי וחסר לכל נפש פרטית שתשתלם בו, שלפי צורך ההשתלמות זה מקביל בסידור חוכמתו העליונה מצב החיסרון המזדמן ומצריך את התפילה. אני אסביר את זה. זאת אומרת, אדם הוא בא לעולם בשביל לתקן את נפשו, ובנשמה שלו, בנפשו, יש איזה קלקול מסוים שהוא צריך לתקן אותו. עכשיו, אנחנו לא יודעים להתחבר לנשמה שלנו ולדעת בדיוק את הקלקולים שלנו, ולא יודעים בדיוק את האיזונים הדקים בין חלקי הנפש. אין לנו יכולת להבין את זה, זה גדול עלינו. כי הנפש או הנשמה היא מחוברת, בסופו של דבר היא מחוברת לאינסוף. הנשמה, הרי אנחנו צלם אלוקים. הנשמה היא חלק אלוק הממן, זאת אומרת שהנשמה שלנו מחוברת לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, העומק של הנשמה הוא אינסופי. אין לנו לא יכולים לרדת לכל הרובדים שמפעילים אותנו שם בפנים ומנהלים לנו את החיים. הרי מה שאנחנו חושבים שמנהל לנו את החיים זה רק ברובד המודע שלנו, אבל יש המון תת מודע ברובדים עמוקים לאין שיעור שהם פועלים שם ומפעילים אותנו. במילים קצרות קוראים לזה יצר הטוב, יצר הרע, זה שם קוד לתת המודע שמפעיל אותנו. אז איך בכל זאת אנחנו יכולים לכוון את הנשמה שלנו? אז אנחנו מסתמכים על הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לנו תורה, והתורה, הלימוד תורה, והמצוות מכוונות, בדיוק כל מצווה מכוונת לחזק איזה נדבך בנשמה שלנו, ולשמור על האיזונים הפנימיים שלנו שם בפנים. זה רק מתוך אמונה שלמה בקדוש ברוך שברא את העולם וברא את הנשמה, ונתן לנו הדרכות כיצד הנשמה הזאת יכולה באמת להיות מאוזנת נכונה. מתוך זה אנחנו יודעים שהמצוות ולימוד התורה והמידות הטובות הם הם אלו שמתקנות אותנו. לא שמעתי.
לתקן את שורשה
במקום עליון, בדיוק, יפה, חזק וברוך. לתקן את שורשה, המצוות והתורה היא ממש כמו חץ לתוך הנקודה המרכזית שלנו, שזה שם ביסוד מתוקן, ואחר כך ההתפשטות היא הופכת להתפשטות בריאה גם כן בחיים. דבר נוסף שעוזר לנו בעצם לבנות את הכוחות שלנו, זה ההתמודדות שלנו עם הקשיים בחיים. עכשיו, כל אחד, הקדוש ברוך הוא מזמן לו קשיים בחיים, והתמודדות בחיים, שמתאימה בדיוק לתיקון המיוחד שלו, ולא של חברו. לכן אחד מתמודד עם בעיית הכרות, והשני מתמודד עם בעיה של פרנסה, הרביעי עם בעיות, בעיות של... ילדים אמרנו, בעיות רפואיות, והשני בעיות עם הבוס שלו, כל אחד הקדוש ברוך הוא מסדר לו בעיות שהוא צריך להתמודד איתן, מדויקות, כדי שהתוצאה של ההתמודדות המעשית שלו עם הדברים, היא זאת שהוא מעביר לו את החוויה ואת הציורים הנכונים שצריכים להיות מתוקנים בתוך הנפש ולאזן את הכוחות הפנימיים של האדם. זה משהו מפליא הדבר הזה. יוצא שכל אדם שבאים עליו אי אלו בעיות שצריך להתמודד איתם, זה בדיוק ההתמודדויות, הוא צריך לסמוך עליהם, זה בדיוק ההתמודדויות שמתאימות לתיקונו. ואם כל אחד לומד ורוצה לתקן כל מיני דברים, והוא לא יודע בדיוק מה לתקן, הקדוש ברוך הוא מזמן לו בדיוק את מה שהוא צריך לתקן. מסופר על אלה שעושים סדנאות לתיקון האישיות, סדנאות ל, אני יודע מה, לחינוך, לשלום בית, יש כזה סדנאות עושים. מפגשים כאלה, חווייתיים כאלה. אז מסופר שהמנחה אמר פעם לכולם, כל אחד יבוא וישים את החבילה שלו במרכז. כלומר, את הבעיה שלו במרכז. אחרי שכולם שמו את הבעיות שלהם במרכז, עכשיו הוא ביקש כל אחד יבוא ויבחר איזה בעיה שהוא רוצה. שיקח את מה שהוא רוצה. כל אחד הלך ולקח רק את החבילה, בדיוק את החבילה שלו. בדיוק את החבילה שלו. רק עכשיו הוא הבין, שראה שכל אחד עם משהו מתמודד, הוא אומר שהחבילה שלו זה בדיוק, זה בדיוק מה שמתאים לו, זה בדיוק עם מה שהוא צריך להתמודד, וזה מה שטוב לו גם. בסדר? אז זה נקודה אחת. עכשיו, יש פה גם המשך, אני אגיד אותו בקיצור, כי אני רוצה להגיע גם לנקודה, לפני שיסתיים השיעור, לנקודה שקשורה למה שדיברנו קודם, כל זה הקדמה למה שדיברנו קודם. רק את הנקודה השנייה אני רוצה להגיד בקיצור, אבל לכאורה, למה הבן אדם צריך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להתפלל? כן? אגב, התפילה היא זאת גם כן, זה חלק מההתמודדות שלו עם הבעיה, זה לא רק שנניח הוא הולך לרופא וצריך לחכות בתור ולעזוב דברים אחרים, ואני יודע מה להיות עכשיו בבית חולים, או כל מיני דברים, להשקיע זמן בדבר שנראה לו מיותר, שזה חלק מהתיקון שלו אגב, לקבל את הדברים כמו שהם, אלא גם התפילה שהוא מתפלל, היא בונה אצלו את ההבנה שבעצם הרפואה זה מהקדוש ברוך הוא, כן? זה מחזק אצלו את הביטחון בקדוש ברוך הוא, כן? עכשיו, לפעמים יוצא שבן אדם מתפלל ולא נענה, למה הוא צריך עוד פעם לחזור להתפלל? מכיוון שלא תמיד בפעם אחת אתה בונה את החוויה הזאת, למשל, את הביטחון בשם. אם אתה תתרפא אחרי תפילה אחת, אז מחר אתה תשכח את זה. כן? בשביל שאתה תהיה נעוץ בך בלב, שהרפואה זה רק אצל הקדוש ברוך הוא. ושאתה הולך לרופא מנתח, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מרפא אותך, והמנתח הוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא, שאתה תחיה את זה, לא רק תחשוב על זה, אלא תחיה את זה, צריך בשביל זה הרבה תפילות, כדי שזה יהפוך למשהו אמיתי ואיתן ויציב אצלך בהרגשות שלך, לא רק בשכל שלך. לכן צריך להמשיך לפעמים ולהתפלל ולהתפלל ולהתפלל, כי זה רק מה שבונה את הדברים בצורה יציבה וטובה. למשל, אברהם אבינו התפלל 100 שנה לבן, נכון? זה לא 100 שנה, כי הוא לא התחיל את זה בגיל 0, אבל התפלל שנים רבות לבן. אבל התפילה הזאת בנתה אותו, בנתה אותו, בנתה את האישיות שלו עד כדי כך, שמי זה הילד שהוא הוליד? יצחק. אתם יודעים מי זה יצחק? רק בזכות התפילות האלה, וההתמודדות הזאת עם העקרות של אשתו, ושאין המשך לכל התורה שלו וכל ההבנה שלו, במשך שנים שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, בנה את האישיות שלו להיות ענק ועצום כזה, שהבן הוא יצחק אבינו, ולא איזה בן אחר. ובאמת הבן הראשון, שנולד אולי קצת אחרי פחות תפילות, אנחנו רואים מי זה הבן הראשון. כן? לא נרחיב את זה. זה המקום של התפילות החוזרות ונשנות. יש להם תפקיד לבנות. עוד משל אחד לעניין הזה, ובזה נגמור את הנושא הזה, אדם למשל, שהוא גילה, אני יודע מה, בירושה של אביו, שבחצר, אני יודע, מטר מהמחסן ומטר מהעץ דובדבנים, אבא תמן שם ארגז עם $2 מיליארד. בעומק של, אני יודע מה, 5 מטרים. כן? הבן מתחיל לחפור. עוד נעיצת כף ועוד הוצאת אפר. ככה, אלפי פעמים הוא עושה את זה. אותו דבר. כל הזמן אותו דבר, עוד אפר ועוד אפר, עוד אפר ועוד אפר. אבל הוא יודע שכל אפר שהוא מוציא מקדם אותו למטרה. אז אף על פי שהדבר נשנה, אבל הוא מצטבר. אותו דבר, התפילות האלה מצטברות. הן מצטברות בנשמה, הן בונות משהו בנשמה, הן עושות מהפך בתוך הנשמה, ומתקנות את מה שצריך לתקן. עכשיו, נקפוץ חזרה לענייננו. אני רוצה להגיד, זה לא כתוב פה הדבר הזה, אבל מכיוון שהכותרת של הפרק הזה, דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור, לעניות דעתי זה פועל באותו צורה לציבור. ההתמודדויות שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו, במדינה שלנו, גם לפני שהייתה לנו מדינה, אבל ההתמודדויות שעם ישראל חייב להתמודד איתם, זה משמיים מדויק, כמו איזה מנתח, שיש לו סכין חד, והוא צריך להוציא איזה גידול מתוך הגוף, והוא חותך שם בפנים, ולא נוגע ברקמות הבריאות, מוציא רק את הרקמות החולות. אותו דבר, יש פה ניתוח נפשי, שהקדוש ברוך הוא, כמו עם איזמל של מנתחים מדויק, מביא לנו מאורעות מדויקות, כשאנחנו נתמודד בתור עם עכשיו, אנחנו עכשיו לא רק בתור פרטים, אנחנו בתור עם, נתמודד עם הבעיות הנכונות, כדי שהבעיות האלה, הם הבעיות, שאיתם אנחנו נתמודד ונוציא לפועל את הכוחות שלנו ואת המטרה שלנו בעולם כולו. כן? אנחנו רואים שמדינת ישראל, אני יודע אני מדבר למבוגרים עכשיו, לא הצעירים, אולי לא יבינו כל כך מה שמדבר, אבל המבוגרים בעינינו, שזה כולל גם אותי, יודעים שעד לפני 10 או 15 שנה, זה היה עולם אחר פה במדינה. או 20 שנה היה עולם אחר לגמרי במדינה שלנו. והייתה באמת הרגשה טובה פה, הרגשה של צדק ויושר, ובשנים האחרונים משהו קרה, אבל ניתק לי חוט מחשבה, מה רציתי להגיד בזה? כן, עכשיו נזכרתי. המדינה שלנו היא בת 60. אני אלך נניח 10 שנים או 15 שנים אחורה, אין לדבר אח ורע שבאו אנשים והתקבצו פה לארץ, לא חשוב כרגע, אני לא מדבר על הנס הזה שחזרנו חזרה, זה נס בפני עצמו שאין לו אח ורע, אבל באו אנשים לפה, לפני 60 שנה, לפני 100 שנה, בנו פה משהו שאין לו אח ורע בכל העולם. אנחנו מעצמה עולמית בכל התחומים. אין דבר שאין לנו יד ורגל בו. ואם זה בחקלאות, ואם זה במדע, ואם זה ברפואה, ואם זה בצבא. ברוך השם. כן? איך נבנינו להיות כאלה? מה הביא אותנו? הרי רוב המדינות שנבנו בשנים ארוכות, לא היו צריכים להתמודד עם התמודדויות כמו שאנחנו התמודדנו. ההתמודדות הזו הייתה עם אויבים מבחוץ, עם עניות, עם אויבים מבפנים, עם מלחמות, עם כל מיני, עם קיבוץ גלויות של מנטליות, אני יודע מה, מפולין וממרוקו, ולא יודע, מרוסיה ודרום אמריקה, לא חשוב כרגע. כל הזמן אנחנו בהתמודדויות. ההתמודדויות האלה הם הם שהצמיחו אותנו והביאו אותנו למצב הזה. אז צריך לזכור שההתמודדויות האלה הן באות בשביל להצמיח גם במובן הלאומי וגם במובן הפרטי. ורצון שבאמת הדברים האלה שקראנו אותם מגדולי עולם, שגם נזכה להבין אותם, להפנים אותם, לחיות אותם, ולהיות חלק מהגאולה, להירתם. אנחנו, הסיכום של כל מה שאמרנו עכשיו, זה בעצם שהקדוש ברוך הוא הבהיר הילוך במהלך הגאולה. ובמקום להתייאש מזה, ולבכות על זה, אנחנו צריכים לשנס מותניים, ולהבין שזה תהליך אלוקי, מכוון, מדויק, ולהירתם לזה. כל אחד למה שהוא יכול. כל אחד מה שבכישרונותיו. בעזרת השם. מי שלא